שבוע טוב ומבורך, אנחנו זוכים בחסדי השם להמשיך את העניין של סיפורי הבעל שם טוב הקדוש, לפתוח את השבוע במעשיהם של צדיקים, שזה שקול כמעשה מרכבה. יש כאן בספר מעשה ברבי ישראל, בעמוד 97, מביא את הסיפור בנוסח הזה, על ההתגלות של הבעל שם טוב הקדוש בעולם. הרבה שנים הבעל שם טוב בחר להיות נסתר, אפילו שכל חפצו ורצונו זה להיות גלוי. זה מטרת ביאתו בעולם, להשפיע את הדעת שלו על העולם ולשנות את העולם, ובכך לקרב את הגאולה השלמה. אבל לקח הרבה שנים עד שהוא עשה את זה. הוא ידע את גודל ההתנגדות, וככה היה באמת, שאחרי שהוא התחיל להתפרסם, היה תלמידי חכמים גדולים שהתייחסו אליו בהתנגדות או בביטול. היה שלב שבאספה של ועד ארבע ארצות, החליטו שהם צריכים לקרוא לבעל שם טוב, להעמיד אותו לפניהם, ולבדוק אותו, לטעות על קנקנו. ו... בשביל דבר הקדוש קיבל את ההזמנה המבישה. למה זה מבישה? כי זה נגד השם ונגד תורתו הקדושה. כשאתה שומע על אדם שתלמידי חכמים אמיתיים מפרסמים עליו שהוא בקיא בכל הנגלה, בכל הנסתר, אם יש לך שאלה עליו, אתה בעצמך צריך לבוא אליו, אתה יכול לבחון אותו, אתה יכול לדרוש ממנו לבחון אותו. אין שום היתר על פי ההלכה להזמין אותו ולהעמיד אותו בדין. אדם חייב בכבודו של מי שגדול לנו בתורה אפילו מעט, וכל שכן הרבה הרבה. אבל הבעל שם טוב הקדוש התאמץ וחשב שזה באמת רצון השם שהוא יבוא לקראתם, ימחל על כבודו ויעמוד לפניהם במבחן. אנשים שקטנים ממנו הרבה בתורה, בעל שם טוב הקדוש למד את תורתו מאחיה השילוני ואליהו הנביא, היה שומע תורה כביכול מפי קודשא בריך הוא, מי גדול ממנו בתורה. אבל הבעל שם טוב הקדוש הגיע, ואז פנה אחד מראשי המדברים בוועד זה, רב אחד עמד שם ואמר, לא בדרך של כבוד, חסידיו אומרים עליו שהוא בקיא בניגלה ובניסתר, ומתנגדיו אומרים שאין לו אף ידיעת בר בי רב בהלכה. ולכן רצוננו היום להעמיד אותו על המבחן ולשאול אותו דין אחד פשוט מעניין עד היומה, דעה ראש חודש. מה הדין? אדם שהתפלל בראש חודש ושכח ולא אמר יעלה ויבוא, האם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? האם צריך לחזור ולהתפלל או לא? הבעל שם טוב הקדוש השיב ואמר, שאלה זו לא כבוד תורתו זקוק לה ולא אני זקוק לה. כבודו לא זקוק לה, בגלל שגם אם הוא יחזור ויתפלל הוא ישכח עוד פעם, יעלה ויבוא. אבל אני מעולם לא אשכח אפילו בפעם הראשונה. זו תשובה מאוד עמוקה. עכשיו, בעל שם טוב הקדוש אומר, מי שיודע שהוא בא לדבר לפני מלך, הוא מכין את עצמו באמת, בוודאי שהוא לא ישכח. אותו אדם שעכשיו בא לבחון, הרי הוא יודע בעצמו כמה פעמים הוא שכח, יעלה ויבוא. אז שישאל את עצמו, יש שאלה הלכתית, האם מותר הוא לחזור ולהתפלל, אם יש הרבה סיכויים שגם הפעם השנייה הוא ישכח, יעלה ויבוא, מי יודע בכלל כיוון ברכת אבות, שלא ספק ברכות לבטלה. טוב. עמד אותו רב, ראש המדברים בוועד ארבע ארצות, והוסיף בשאלה שנייה. מעריציו אומרים עליו שכשהוא מסתכל בקלסתר פניו של אדם, הוא יודע גם מחשבותיו. הסתכל אמר בפניי ויאמר לי מה אני חושב כעת. אמר לו הבעל שם טוב, מסתמה כבודו חושב עכשיו, שיוויתי השם מנגדי תמיד. אותו רב, ראש ועד ארבע ארצות, פרץ בצחוק ואמר, לא עלה על כלל למחשבתי פסוק זה. ומר נותן מקום לבריאות לטעות בו שהוא יודע מחשבות. השיב הבעל שם טוב הקדוש ואמר, אדם שמעיד על עצמו שהוא שוכח רגע אחד שיביתי השם נגדי תמיד, לפי דעתי הוא לא מתאים לשבת בראש והדעת של ארבע ארצות. ואז הבעל שם טוב הקדוש הסביר את דבריו. כתוב בפסוק בתהילים פרק למדבט, אשרי אדם לא יחשוב השם לא עוון. מה הפירוש? אשרי אדם שהשם מוותר לו על כל העוונות. הקדוש ברוך הוא לא ותרן. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב. ודאי שיש דין וחשבון. הקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד, אין לפניו משוא פנים. אז מה הכוונה? אומר הבעל שם טוב הקדוש, אתם יודעים מה הפירוש? כל אדם מישראל מושבע ועומד מהר סיני לקיים את המצוות, לדבוק בתורה. אבל נשמת האדם צריכה להשתדל להתרומם עד שכל מעשה ומעשה, אפילו במילה דעלמה ובחומריות, יהיו הכל לשם שמיים. שכל חושיו ונטיותיו של האדם בכל אשר יפנה, בכל מחשבה, דיבור ומעשה, יזכור תמיד וירגיש את רוח אלוקים הנושבת בכל ניד וניד ובכל תנועה ותנועה. מחשבתו של האדם צריכה להיות קשורה תמיד ביחידו של עולם, שהוא הפועל בתוכו והוא המדבר בתוכו, מבלי יכולת להשיח דעתו אפילו רגע אחד. וזה הכוונה שיביתי השם נגדי תמיד. מתי שזה מובלע בתוך תוכו של האדם בעצם מהותו, ואז נשמתו מושלת על רוחו ונפשו ומחשבתו של האדם. וזה ביור הפסוק, אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון. אשרי האדם שמתי הוא שכח מהשם רגע אחד, זה בשבילו נחשב אבון, הוא מיד עושה תשובה ומחפש תיקון על רגע אחד שהוא השיח דעת מהשם יתברך. עד כאן הסיפור עם הבעל שם טוב הקדוש. בעצם הבעל שם טוב הקדוש כאן נתן את התשובה. אדם, מה חשבו אותם רבנים? מה חשב אותו רב שדיבר בזלזול על מי שגדול ממנו בתורה? כמובן, מתוך כאב של קינה, לא מתוך. היה מחלוקות בין גדולי ישראל כדת של תורה, זה היה בין ענקי עולם, עריות, אבל יש הבדל בין עריות לבין קטנים. מה באמת הציק להם בנשמה? שחסר להם משהו. למה חסר? אנחנו בעלי בית על התורה, ברוך השם, נולדנו בריאים בגוף, בריאים בנפש, בעלי זיכרון, יודעים שולחן ערוך בעל פה, יודעים לשבת, לפסוק, הלכות, מותר, אסור, לקבוע זה למעלה, זה זכאי, זה חייב, זה ככה, זה ככה. נעלה לשמיים גם לכבוש את הגן עדן. מה חסר לנו? בא מישהו ומגלה שלא, תשמע, יש מציאת חן בעיני השם, יש מושגים אחרים שעדיין לא התחלת להכיר אותם בכלל, יש קשר להשם יתברך, שהשם יתברך יעורר רחמים בעולם על ידך ובזכותך, יש פנימיות לתורה, ובכלל יש מחשבה על השם ועל בית מקדשו ועל מלכותו. זה כבר דברים שאי אפשר לשמוע אותם. אבל הבעל שם טוב הקדוש עשה מה שהוא יכל לעשות. צריכים להתבונן שהמחשבה של הבעל שם טוב הקדוש להתגלות או לא להתגלות, זה לא בכלל בכלל במושגים הקטנים שלנו. יש בספר שארית יצחק, יש לו מאמר ארוך מדרכי הצדיק, יש שם יסודות מאוד גדולים בעניין של נשמת משה רבנו, שחזרה והתגלגלה בנשמת רשב"י, ואחר כך חזרה והתגלגלה שוב פעם, הכוונה בשלמות, בכל דור זה חוזר, אבל בשלמות בנשמת רשב"י, בשלמות בנשמת האריזל, ואחר כך בנשמת הבעל שם טוב הקדוש. אז הוא כותב ככה, שלפני הופעתו היו הרבה שחיתות בישראל בשנת תח ותת, וגם התגברה סתרחה מאוד על ידי ממשיכי תנועת השבתאות שהדיחו את ישראל, והרבה מהם השתמדו, והייתה צרה גדולה לעם. וגם מצד מחזיקי התורה היו מפרישים עצמם מאוד מהפשוטים, עד שפשוטם לא ידעו את התורה ושקעו בזוהמתם ונתקרבו אל עמי הגויים שישבו בתוך כפריהם, עד שבא בעל שם טוב הקדוש והגביע את העם הקדוש והוציא אותם מזוהמתם, כמשה בשעתו שהוציא את עם ישראל מזוהמת מצרים. ואל תחשוב שהאריזה והבעל שם טוב הקדוש זכו מן השמיים סתם לנשמה הזו. הם לא נולדו עם הנשמה הזאת, הם נולדו מוכנים לקבל את הנשמה הזאת. הרבה הרבה יגע הארי הקדוש במצרים, ישר לבדו על הנילוס בהסתגרות 6 שנים, ואחר כך עוד 2 שנים בבית אחד, ועבד את השם במסירות נפש נוראה מאוד מאוד מאוד, עד ששם זכה לנשמה הזאת. וגם הבעל שם טוב הקדוש עבד את השם בעניות ודחקות, בהתבודדות בין ערים, בין שתי עיירות קיטו וקוסוב, ואכילתו הייתה קמח המעורב במים שנאפה בשמש, ועבד את השם בסירות נפש נוראה ממש, עד שזכה לנשמה הזאת ונתגלה כדי להוציא את ישראל מירידתם, ועשה מהפכה ממש. בזה הכוח היה באפשרותם של ישראל קדושים לעמוד נגד תומעת האפיקורסות רחמנה ליצלן שמנסה הקדוש ברוך הוא את ישראל, כמו שניבו על זה דניאל: התבררו והתלבנו והצרפו רבים והרשו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. אומר השארית יצחק: ולולא שהתנגדו עליו רבני ישראל בדורו, הייתה הגאולה השלמה בימיו. ככה מביא מה שכתב בספר הקדוש פרי ארץ: פניי כיסתני כי התחת אלוקים אני, היו היה דבר השם ביד הבעל שם טוב הקדוש, ויגזר עומר ויקום. אחד היה מהקדמונים לא קם כמו, ואחריו לאפר מי יקום. זה מביא פה, מסביר טוב טוב דברים מאוד מאוד עמוקים ויסודות נוראים בדבר הזה, בעניין הזה. רק זה כל כך חשוב, אדם שרוצה להיגאל, אדם שמרגיש שהוא בחושך, שהתורה לא מאירה לו, הוא מרגיש סתירה בין תורה לתפילה, הוא לא מרגיש מתיקות בתפילה. הסימן הכי גדול זה אם האדם מרגיש את התפילה לעול, או שתענוג לו לדבר לפני השם יתברך. אדם שלא מרגיש עונג מכל מילה שהוא יושב לפני השם ומדבר, אז זה אומר שהוא נמצא בגלות קשה ונוראה מאוד. איך יכול להיות כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה זכויות, הוא לא יכול לדבר כבן לפני אביו? מה, הנה, הקדוש ברוך הוא פה. שיביתי השם מנגדי תמיד. הקדוש ברוך הוא בכלל בורא אותך כל רגע מכלום. נותן לך את התורה, זיכה אותך בכל כך הרבה מה שאף אחד כמעט לא זכה. תראה באיזה דרגה אתה נמצא. אז למה אתה לא יכול לדבר איתו? איפה הכרת הטוב? איפה השמחה בכלל על כל רגע של חיים? איפה? למה כל הזמן מרירות? זה בגלל שהאדם עצמו לא נמצא במקום הנכון, והוא בחר להתעלם מהקדוש ברוך הוא ולהסתיר פנים מהשם. אין כזה דבר הסתיר פנים. כמו שהרב אמר, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מסתיר פנים מהאדם. האדם הוא זה שמחליט להסתיר פנים מהשם. זהו. אז אדם שמרגיש שזה חסום, צריך לתקן משהו, זה לא סתם, יש לזה סיבה. אנחנו צריכים שהתורה תאיר לנו. אדם צריך לדעת צריך למצוא חן בעיני התורה, למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אחד מהדברים הזה זה בעניין הנורא הזה של אמונת חכמים. אדם שעדיין חי בדמיונות שהוא נולד, אז בשבילו נברא העולם, בעצם משה רבנו זה הסתם, זה משרת שלו וכל הצדיק, הוא הרי, הוא ניגש מול השם לבד, הוא לקח את התורה, לומד אותה ויודע אותה, זה יפה מאוד, ואשרה ואשר חלקו, יהיה לו גם הרבה שכר גדול בגן עדן, נכון, אבל זה לא נכון, זה לא יעזור לו, להתקרב להשם באמת. התורה לא ניתנה לנו לבד. התורה והאמונה ניתנה לנו על ידי רבותינו שמסרו נפש ומסרו נפש ומסרו נפש, והם נלחמו בכל הקליפות העמלק והרשעי והסטרחה וטרחו ועמלו ויגו. הקדוש ברוך הוא נתן דרכם את הדעת הנכון, שאם נתחבר אליהם נמצא חן בעיני התורה, נמצא חן בעיני השם יתברך, יפתחו לנו השערים. אם לא, אז לא. זו הסיבה שאדם עדיין נמצא בגלות. יש גאולה פרטית ויש גאולה כללית. הגאולה פרטית נמצאת בידיים של האדם. אתה רואה אדם שהוא בכלל לא עם עצמו. הוא זורם. הוא לא עם עצמו בכלל. תסתכל לי בפנים. ברוך השם הוא בריא. מה חסר לו? אבל לא. בתוך כל המקום הטוב שהוא נמצא, ברוחניות, בגשמיות, אתה רואה שהבן אדם לא מחובר לשום דבר. בן אדם לא יכול לסמוח בנשימה שהוא נושם. לא יכול לסמוח בכל הטוב שיש לו במשפחה. שום דבר. הכל לא טוב לו. הכל מר לו. בוודאי שהוא בגלות. בוודאי שהוא עדיין לא מצא חן בעיני השם, אין כזה דבר. וזה צריך לתקן את האמונת חכמים בכל רבותינו. אחד מהדברים זה הדברים האמיתיים ששמענו פה עכשיו. שאלמלא שהיה מחלוקת בכל דור הייתה באה גאולה השלמה, ואחד מהם זה היה בעל שם טוב הקדוש. נגיד את זה גם על הגאון מווילנה. ודאי שהגאון מווילנה בדורו, מי שקורא בספרים הקדושים שחכמי דורו, לא רואים מערכה כל כך. היה יחידים. הגאון מווילנה היה מתנגד לדרך הלימוד. היה לו דרך לימוד משלו, דרך עבודת השם משלו, ובחייו לא התאספו אליו. היה לו את כל התוכניות להביא את הגאולה השלמה, רק אחרי מות קדושים אמור. ואת המצווה האמיתית שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, בלי להתחכם, תחפש מי גדול ממך בתורה, ותכניע את הראש, לקבל, זה הכל, לא יותר מזה. תלך לפי חובת ההלכה, אף אחד לא יכול להתווכח עם התורה. יש בחינוך מצוות תו צדיה, מצוות תו צדיביו. אומר החינוך שמצוות עשה מהתורה, בכל דור ודור, לשמוע בכל החכם הגדול שבחוכמת התורה שבאותו הדור. אתה שמעת שהבעל שם טוב למד תורה מאחי השני, זה נשמע לך מצחיק. תבוא אליו, תשאל אותו. קודם כל תראה את ידיעת התורה שלו, תראה את העירת שמיים. אתה לא תשב עם סיגריה וכוס קפה ותדבר בגדולי עולם. ואחר כך בוכים בתשעה באב, כזה מצחיק. אדם מתאמץ לבכות בתשעה באב, הוא עושה את כל החורבן של בית המקדש. מי צריך את הבחיות האלה בכלל? מי צריך את התיקון חצות שלו בכלל? הוא עושה את כל הבית, הוא מחרים את כל בית המקדש, רגע, רגע. צריכים להבין דבר פשוט, הקדוש ברוך הוא רחמן מכל רחמן, והוא טוב מכל טוב. פשוט אם הקדוש ברוך הוא היה מתגלה פה, אותו דבר שעושים, שעשינו בכל הדורות, לצדיקים, אותו דבר בדיוק עושים לקדוש ברוך הוא. הצדיק מוכן לקבל עצמו את הביזיונות. נעשה טרף לשיניהם של בעלי חיצים. לא נדבר כמו ירמיה הנביא שהיו מכים אותו וסותרים אותו וזרקו אותו לתוך בו וניסו להרוג אותו. כמה אנשים קצים בחייו של צדיק יסוד עולם שהם חיים בזכותו. הוא מציק לנו מה היה לרמחל, מה היה בכל דור אותו דבר. אתה חי בזכותו ואתה קץ בחייו, המחכה שכבר הבן אדם הזה יסתלק, כבר לא יכול, הוא מפריע לי בתוכניות שלי. והרמח"ל יודע את זה, הצדיקים יודעים את זה. דיו לעבד, להיות כרבו, ככה עושים לקדוש ברוך הוא, אז הוא מפריע לנו שהוא פה. לא רוצים, בדיוק הפוך מבית המקדש, למה? רוצים שאנחנו נמלוך בתורתנו, בקדושתנו, ברוח הקודש שלנו, שאנחנו ואנחנו ואנחנו. זה דמיונות של האדם, שהשם יתברך מראה, תדעו לכם, מה שאתם עושים לצדיק, מוכרים אותו, זורקים אותו לבור, רוצים להרוג אותו, רוצים לסלק אותו, זה בדיוק אדם, אחר כך הוא בוכה בתשעה באב. הקדוש ברוך הוא מראה לנו בנוח, איך יכול להיות שכל העולם נמחק, לא נשאר זכר, וימח את כל היקום. איך יכול? איך? איך? הקדוש ברוך הוא כל כך רחמן, מה שייך? אין, לא נשאר זכר, זהו. נוח יצא מהטבע, כלום. שום דבר, אין כלום. אין בניין, אין עץ, הכל. כלום. זהו. להתחיל את הכל מחדש. איפה? נעלמו. כולם. תוך שנה לא נשאר זכר מאף אחד. יש כלל אחד גדול בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. האדם מאוד מאוד נעלב מהיצר הרע שלו. הוא לא יודע כמה יצרה שלו זה חסד השם לתקן אותו. יצרה בסך הכל מוציא את המחשבות שלו מהכוח אל הפועל. הקדוש ברוך הוא אומר, תשפיל את הגאווה שלך. אתה רוצה אותי שאני אבוא אליך. אתה רוצה לקחת אותי לעבד? אתה רוצה להתעלל בי? מה אתה רוצה ממני? בוא תראה מה אתה עשית לצדיק. תראה כמה לשון הרע, כמה ביזיון, כמה תינה, כמה שנאה. למי? למי שאתה חי בזכותו? גם לי אתה עושה אותו דבר. בשביל מה אתה רוצה שאני אתגלה? לבוא לבית מקדש? בשביל מה? שתבוא להניג אותי, תגיד לי, השם, למה אתה עכשיו שורה פה? למה לא אצלי? למה בחסידות הזאת? למה בית מדרש הזה? אנחנו הבית מדרש הכי חשוב בדור. למה ככה? למה ככה? למה ככה? למה ככה? למה ככה? אז מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא מראה, בואו תראו, גם בדור המבול הקדוש ברוך הוא הראה את זה. לפני שנכנסו, 120 שנה צוחקים על נוח, בזים לו, לועגים לו. ולפני שנכנסים לטבע, הם עומדים לשבור את הטבע ולהרוג את נוח. אל תגיד איך יכול להיות צדיק יסוד העולם לא יגן עליי. לא חייתי בזכותו. מה, דיו לעולם? אז מה, רשעים, רשעים, נמלה שעתם. אז מה, דיו לעולם בשביל צדיק אחד, הוא בסדר, כולם יכולים לזכות בזכותו. אבל בתנאי שאתה לא שונא אותו, אתה לא קץ בחייו, לא שבאים לשבור את הטבע ולהרוג אותו. הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא את היצר הזה. היצר הוא טוב מאוד. אחד מהדברים זה להשפיל את הגאווה של האדם, לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ושמח בו. אתה עדיין ילד קטן מלא יצרים. בוא תתעורר. בוא תפקח את העיניים, תראה את ההשפלה, לא ליפול בייאוש, וואי, נכשלתי, ואני ככה. זה לא אתה נכשלת, זה הקדוש ברוך הוא ברא את היצרה. הכל טוב. הקדוש ברוך הוא ברגע אחד יתקן לך את הכל, אם רק תבוא אליו, מה זה לעשות תשובה? לא ליפול ברוח, לא להיות מדוכדך. תדע שגם זה לטובה, אין, גם זה לטוב. הקדוש ברוך הוא רצה שתוריד את הגאווה שלך, כן. תראה שאתה עדיין לא בסדר, כי מעשה לא טוב זה מראה מחשבה לא טובה. אין מעשה לא טוב שאין לו שורש במחשבה. כי היצר הרע שהשם ברא בשורשו הוא טוב. אתה, גם המחשבה שלך, עשית אותו רע. אתה משפיע על היצר הרע שלך. במחשבה שלך תהיה מתוקנת, היצר הרע יהיה כל כך טוב, הוא רק ישרת אותך להתקרב להשם. היצר הרע הוא מוציא לחוץ מה שקיים בפנים. וגם זה לטובה, כי השם אוהב אותך ושמח בך. ומטיב איתך, ואוהב אותך, כמו ילד קטן ותינוק, שלא לא דורשים ממנו להיות מושלם ברגע אחד. יש כברת דרך ארוכה, בסדר. אבל תבין, תסתכל, תראה את המעשים שעשית. שובו בני שובבים, מה אומר הקדוש ברוך הוא? ילד שובב, שובר, הורס, אבא שלום. לא, ככה זה ילדים. ככה, בתנאי שהם יודעים שהם ילדים, לא מגרשים את האבא שלהם מהבית. אבל ככה זה ילדים, ברוך השם אנחנו לא... נו, אבל ילדים. לאט לאט, לא אמרו שברגע אחד תהיה כבר מלאך, לא, יש ילד הוא שובב, ילד הוא עושה בעיות, ואבא על דעת זה, צער גידול בנים, והכל בסדר, בסוף הכל יהיה בסדר. מה, אז מה אנחנו רוצים עכשיו בדברים האלה? שאדם ישים לב שלא לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא. לדעת שהכל טוב, שם אוהב אותו, ושמח בו, משהו לא מגיע לדרגה שהוא כל כך רוצה אותה, והוא בעצמו להיות קשר כזה לקדוש ברוך הוא, תראה, עדיין צריך לעבוד ולתקן. אז באמת שלהגיד דברים של פרשנות, או נקודה של איזו הוכחה, זה לא קשור אלינו בכלל, אנחנו כל כך קטנים. זה קשור לגדולים, שהם, כל אחד, אנחנו נדע את מקומנו. אנחנו נדע את הדברים לעצמנו. לקחת את המוסר. איך שאדם... ניגש בהמה ויראה כלפי התורה הקדושה, ויש לו כבוד אמיתי לכל מי שגדול ממנו בתורה, זה הדרך שהוא ימצא חן בעיני התורה הקדושה, שתרצה להיכנות אליו. וזה הדרך שיוכל להיכנס לפני השם יתברך באהבה ובחיבה, לעלות ולהתעלות. הלקח של הסיפור זה מה שהבעל שם טוב הקדוש מלמד אותנו על הפסוק שיוויתי השם נגדי תמיד. אותו אדם שהוא עם רגע אחד שוכח מהשם, זה נחשב בשבילו חטא. חוזר למה שכותב הגאון מווילנה על דברי הרמ"א בשולחן ערוך, סימן א', סעיף א', הרמ"א מביא את הרמב"ם בסיום מורה נבוכים, שהרמב"ם מסביר שכל מה שנעשה, התכלית היא להגיע לשיוויתי השם לנגדי תמיד. אומר הרמ"א שזה כלל גדול במעלות התורה ומעלות הצדיקים. והגר"א מגיע על זה, זה לא כלל גדול במעלות התורה, אלא זה כל מעלות הצדיקים, אין מעלה אחרת. אנחנו רואים שהדרך של הרמב״ם, של הגר"א, של הבעל שם טוב הקדוש, הכל אותו דבר. הרמב״ם, אחרי הדרך הארוכה שהוא עשה, מתוך מסירות נפש, להציל את עם ישראל מהניסיונות הקשים שעמדו עליהם באמונה, מחמת הפילוסופיה הארורה, הוא הראה לכולם שהוא החכם הגדול ביותר בעולם, שהתפרסם באותו הדור, שכל המלכים משחרים לפתחו. וכל העולם מעללים אותו, הוא, כמו יוסף הצדיק, שהשתמש בגדולה הזאת, להראות איך שהוא, החכם הגדול בעולם, מאמין באל אחד יחיד ומיוחד, מאמין בתורת משה, באמונה שלמה ומושלמת, ואז ככה כל העם בא אחריו. והרמב״ם מסביר לנו שבעצם לימוד תורה זה רק הכשרה להגיע לשיוויתי השם. הפך הטעות שהשתרשה מאוד בדורות האחרונים, זה מתאים לתינוקות שלא מבינים עניין. הרמב״ם כותב בפירוש מורה נבוכים. הרמב״ם מסביר למה באמת לימוד התורה הוא מעל הכל, מעל כל המצוות. השכר של תורה יותר מהכל, אומר הרמב״ם, בגלל שבלימוד תורה אתה מתרגל לרכז את המחשבה בהשם יתברך. אדם שלא לומד תורה, הוא לא יכול לקיים שיוויתי השם. אבל אדם שהוא עמל לחפש את הרצון האלוקי, הריכוז של המחשבה וההבנה, זה מסיר את כל הדמיונות, ונותן לו את הידיעה הברורה לחיות את השכל הצח, שהנה השם ניצב עליו. והרב המסביר שאדם שלא חושב על זה הוא נמצא בחוץ לגמרי. לא משנה כמה תורה הוא למד, אם הוא לא חושב על המלך ובכלל הכיוון של החיים שלו זה הרחק לגמרי לגמרי מארמון המלך. יש את המדינה של המלך ויש את העיר של המלך ויש את החצר ויש את הארמון ששם יש חדרים פרוזדורים על פרוזדורים וחדרים עד שלהגיע למלך פה משה רבנו. והיא שם עם השם, שהוא עמד תמיד לפני השם, בלי הפסקה, בלי היסח דעת. אז אומר הרמב״ם, אדם שלא באמת חושב על שיוויתי השם נכון, זה לא הכיוון של המחשבה שלו, הוא בכלל לא במדינה של המלך, הוא נמצא בחוץ לגמרי לגמרי. למה? כי השאיפה שלו זה לא קשור להשם, הוא לא שואף בכלל להגיע להשם. זה אותו דבר שאמר, זה מה שאמר הבעל שם טוב, בוועד ארבע ארצות. איך אתה עומד בתפילת 18 ואתה שוכח להגיד יעלה ויבוא? זה קורה לאדם רגיל, אבל אתה רב בישראל, צריך להיות ראש הוועד ולתת הנהגה לעם ישראל, להגיד להם זה כשר, זה פסול, זה צדיק, זה לא צדיק, זה לא מתאים. אתה כל כך רחוק משיוויתי השם. אתה עדיין נמצא בהכנה של התורה, בתורה החיצונית, עוד לא נכנסת לעולם הפנימי. והכל מה שקורה זה מידה כנגד מידה, מכל הבחינות. הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם בענווה, שמתי שהוא לא מחפש אותו, אז אומר לו, אני מעלים פנים ממך, שתוכל לחיות. כי אם באמת אדם מתקרב, השם מקרב אותו כמו שהוא רוצה, הוא רוצה הרי להיות הכי גבוה והכי קרוב ולקחת יותר ויותר, אז היה מאוד מסוכן. אם מלכות השם תתגלה בעולם, אז יהיה מציאות שפשוט כל מה שמתנגד למלכות הוא יכול להיעלם חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא עושה כזה ענווה שהוא מוכן להיעלם ולהיות מוצנע ומוסתר בביזיון, בשפל וכל באי העולם, לתת לאדם לחגוג. כי אם הוא יתראה בעולם, אז יתקיים וסביביו ניסער מאוד, וזה לא פשוט. זה מה שאומר הבעל שם טוב הקדוש. מה שכאב לו, הנקודה הזו, הוא ידע שדיו לעבד להיות כרבו, הוא לא בא לעולם בכלל בשביל התיקון שלו, בכלל לא היה בחטא אדם הראשון, ככה שאין לו מה לתקן, כלום. כל המחשבה שלו אם להתגלות או לא להתגלות, זה היה מתי הזמן המתאים, מה בדיוק השם רוצה, כך או כך, אם עדיין לחכות, זה כל המחשבות שלו, בכלל לא שייכות לעצמו. זה בעל שם טוב הקדוש, היה מנותק מהמציאות של העולם הזה, היה חי כבר את מה שהיה לפני, ואת מה שיהיה לאחרי, ואז המחשבה שלו כל כולה פנויה, איך אני אוכל לשנות את הדעות של הבני אדם, ומה באמת הזמן הנכון והמתאים לכל שלב ושלב. זהו. נזכור בעזרת השם שתמיד, מה שאומר הגאון מווילנה, שזה כל מעלות התורה לקיים, שיוויתי השם נגדי תמיד. כמה שזכינו ללמוד יותר תורה ויותר תורה, אז האדם צריך לקנות חוכמה, ויכולת וכלים להתרכז במחשבה לצייר חי, שהנה הקדוש ברוך הוא ניצב פה, הוא פשוט מתבייש. כמו השיעור שהבאנו מהרב ביום חמישי, פרשת קורח תשעין א', שהרב הסביר שיש שכל אינסופי, שאדם צריך לשאוף לקבל אותו. זה שכל שאין לו גבול, אי אפשר להסביר מה זה מהירות, מה זה עומק. שכל אין קץ. והדרך לקבל אותו זה רק על ידי דרך ארץ מלפני השם. כמה שאדם עד כדי כך מגיע למצב שהוא מתבייש להרים את הראש מלפני השם. כמו שהוא היה מתבייש אם היה פה עכשיו את רשב"י או את משה רבנו, היה, אם היה לו טיפה שכל, הוא היה מתבייש, כובש פניו בקרקע ומתבייש בכלל להראות את המציאות שלו. שאדם ירגיש במוחש ככה מלפני השם, אז הוא יקבל את השכל האלוקי. יאיר בו האלף שקדמה לבריאה, ושזה תורה הילאה, חוכמה הילאה, ואז אין קץ בכלל וגבול לאיזה חוכמה הוא יקבל. הכל תלוי במידת הדרך ארץ שיש לאדם כלפי הקדוש ברוך הוא. מקרבים את האדם לפי הדעת שלו. על זה חז"ל אמרו שאם תלמיד חכם שאין בו דעה, אפילו נבלה טובה ממנו, מה הכוונה? שאי אפשר לקרב אותו להשם. חז"ל אמרו את זה על משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא קרא לו ואמר לו, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועל מועד לאמור, שכל ישראל עומדים בחוץ, מחכים מתי יחזרו להדרגה של מתן תורה, ואף אחד לא זכה. שני בני אהרון נכנסו ונשרפו, הם עלו והתעלו לדרגה מאוד מאוד גבוהה, כי הם נדבקו בשכינה, אבל נשרפו. נשארו שתי הגופות בחוץ, לא בכבוד. אבל משה רבנו זכה שהקדוש ברוך הוא קרא לו. למה? כי היה בו דעת, היה לו דרך רחץ. נכון שאני בניתי את המשכן. נכון שהכל נעשה על פי והכל בזכותי ובלי אני לא היה שום דבר. ואני כל כך רוצה להידבק בהשם, לא בשבילי, בשביל עם ישראל להמשיך אור ובשביל אוכל להחיות אותה ולקדש אותה ולתקן אותה ולתקן את כל חטא העגל משורשו. אני לא בניתי את הדירה בשבילי, זו דירה שלא נכנסים בלי שהמלך יקרא לך. הוא הבין את זה, מה שאחרים לא הבינו. ולכן הקדוש ברוך הוא קרא לו, היה לו דרך ארץ. התורה של משה רבנו הביאה לו דרך ארץ. אנחנו צריכים לדעת שאדם יש לו הרבה דמיונות, הרבה מחשבות. כולם חיים בדמיונות. והקדוש ברוך הוא נתן לנו מפתח אחד, שזה נקרא שולחן ערוך. ללמוד את ההלכות כמו שצריך, מה זה כבודה של תורה, מה זה כבוד רבו, מה זה כבוד שמופלג בדורו, כל ללמוד את ההלכה ולקיים אותה כפשוטה בתמימות, ואז האדם בטוח ומובטח. קורח בלילה אחד הפך את כל עם ישראל נגד משה רבנו. כל אחד קינה לאשתו ומשה רבנו, חשדו בו וכאלה דברים, וכמעט מתו כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר, הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, ברגע אחד. ככה מערער אחר רבו, כמעט סילקו את השכינה מהעולם לגמרי ונחרב העולם. אבל קורח היה אדם כל כך גדול, מה כאב לו? כאב לו איך נגזר, איך יכול להיות שעם שלם מוצא, משה רבנו מוציא אותם ממצרים, ונגזר דינה למות, יהיה עוונות, יהיה אשר יהיה. אז הוא נכשל, הוא לקח את הצון שלו, והצון שלו בסוף לא נכנס לארץ, אז מה עשינו? צריך להחליף את המנהיג. אם אני הייתי מנהיג, אומר קורח, הייתי, היה לי כוחות להתפלא על עם ישראל, אורך יבטל גם את זה. משה רבנו ביטל הרבה גזרות, למה את זה הוא לא יבטל? את חטא העגל הוא ביטל, אז למה עכשיו את חטא המרגלים הוא לא מבטל? יש לו קושייה על משה רבנו. ואז הוא מתחיל להחליט שמשה רבנו נכשל וכו' וכו' וכו'. ואז איבד את עולמו. זהו. 250 מחשי סנהדראות נשרפו. וכוח ועדתו נבלעו. יש מחלוקת אם כוח היה מהשרופים, מהבלויים, או שתיהם ביחד. מה הייתה הטעות שלו? שהוא לא הלך לפי ההלכה. אתה, אהבת ישראל כזו גדולה, רוצה להציל את כל עם ישראל, ויש קושיות באמת על משה רבנו. תבוא למשה רבנו, תכניע את הראש, תגיד לו, אדוננו משה, אתה יותר גדול ממני בתורה. אני חייב בכבודך, אבל במחילה הרב ירשה לי, קשה לי, יש לי קושיות כאלה וכאלה עליך. אני מתבייש, מתנצל, אבל אני רוצה תשובה. משה רבינו היה מסביר לו מאוד מאוד יפה, ואז הוא היה מציל את עצמו. בגלל שהוא נהג לא על פי שורת ההלכה, כמעט החריב את העולם, אבל הוא בעצמו נחרב, זהו. היה לו אש, תבערה, שהוא רוצה להציל את עם ישראל, להציל את כל עם ישראל, כל עם ישראל. שאדם לא צמוד לחובת ההלכה, יכול להחריב את כל העולם כולו. בעזרת השם, העיקר שנזכור את שתי הנקודות שלמדנו מהסיפור, בעזרת השם יתברך, באמת זה בושה בכלל שאנחנו מדברים. אין לנו בכלל את הזכות דיבור, אבל בעזרת השם. תחזק בשתי הנקודות האלה. נקודה ראשונה, החלק הראשון של הסיפור, שכל אחד יהיה לו דרך ארץ, התורה צריכה להיות אותנו דרך ארץ, ועוד דרך ארץ. אדם שיש בו תורה אמיתית, תורה לשמה, שהוא פוגש אדם שגדל בתורה, הוא ספק גדל בתורה, הוא כבר מירתא כולה, הוא מחובר לנשמה של התורה, הוא יודע שהתורה היא חיינו, אנחנו חיים בזכות התורה. אז אם יש אדם שגדול עם התורה, זה כמו אוויר של הנשימה שלי, אני מכבד את זה, אני מזדעזע כל כולי, וכל שכן מופלג בדורו, כל שכן אפילו ספק של ספק של ספק, אבל פחד, קודם כל פחד, קודם כל אימה וכבוד. זה הדרך שיכולנו להגיע לגאולה השלמה. והלקח השני, להבין שהתכלית של התורה זה רק להגיע ממנה לשיבת ישם נגיד תמיד. זה דבר ששמח את האדם, שגם אם הוא לא יכול להגות בתורה והיה בלי שום מסח דעת, צריך לדעת שהעיקר הגדול זה לא לשיח דעת מהשם כל רגע ורגע. זה לא נכון להגיד שלא לשיח דעת מהתורה כל רגע, זה נכון, אבל לא לשיח מהשם. צריך לדעת איך לשלב, ועל התכלית זה השם ולא התורה. וזה כן אדם יכול לעשות. זה כל אדם, לא תמיד יש לו את המוחין עכשיו להתרכז בזה סוגיה עמוקה. לחשוב על השם זה הרבה יותר קל. אדם שחכם יודע לשלב את שתי הדברים. זה דומה למה שאמר הארי הקדוש. הארי הקדוש לימד אותנו שהעסק בתורת הסוד שווה הרבה 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 לאין שיעור מעסק הפשט. ואחר כך הארי זה לימד חידוש יותר גדול. שאדם שעוסק בייחודים, זה העיקר. עדיף שלא ילמד תורה בכלל. כך אומר הארי הקדוש. אולי שעה אחת ביום. זהו. וכל היום יעסוק רק בייחודים. אין, אומר הארי ז"ל, מה עם ביטול תורה? הייחודים יותר גדולים מהתורה. ואומר הארי ז"ל, אבל האמת, שהייחודים זה עצמו התורה. זה התכלית של התורה. אותו תירוץ, מה שנסביר בארי ז"ל, ככה נסביר. בייחוד האמיתי שאדם קודם כל מייחד את המציאות שלו עם המציאות שמלוא כל הארץ כבודו ולא עושה פירודים. כתוב בספר הקדוש מגיד משרים, התורה הייתה מדברת מגרונו של מרן הבית יוסף, היא אמרה לו שלא יסיח דעת רגע אחד ממני. לא מובן מה זה ממני מהתורה, אבל הוא מדברת לו יראתי, יראתי זה התורה או הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים שהאור של הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך התורה. ואז אמרה לו התורה שעל ידי שהוא יצייר כל הזמן שיבית השם יגדי תמיד, הגוף שלו יהפך להיות כדורים של אש. ככה זה מקדש את האדם, הופך אותו מחומרי לאש קודש קודשים, רק הציור הזה של המחשבה, של שיביתי השם נגיד תמיד. השם בא לזכה אותנו באמת, להבין את הדברים נכון, לקיים אותם נכון, באור פניו יתברך, אמן כן יהי רצון. נגיד כמה מילים בעניין של הבריאות. הדבר הראשון זה לדעת שאין שום דבר בלי תפילה. ראינו גם לפני שבועיים, היה יהודי שלא הרגיש טוב, ולא עזר לו שום דבר בלי תפילה. עד שלא הייתה צעקה לקדוש ברוך הוא לא נפתח שום דבר. אפילו שהיה הרבה רעיונות טובים, שום דבר לא עזר. קודם כל לצעוק לקדוש ברוך הוא, יש פה משהו רוחני שדורש את השלמת רצון השם. והתפילה לפחות זה דבר שקורא המחיצות, שמאיר את האדם להתעלות מהחשיכה של המעשים הלא טובים. ולזכור את השם ולהתקרב אליו. ככה הקדוש ברוך הוא עשה. זהו, אבל אחרי שיש תפילה, נפתחים שערים בסייעתא דשמיא. ראינו את החשיבות של אבקות חלבון. היה יהודי שהיה תשוש ברמה מאוד מאוד גבוהה. והוא מנסה לקחת כל מיני דברים שלא עזרו לו. אז אמרתי לו, אולי באמת שיעשה בדיקה מסוימת. בדיקה של תדרים. שיבדקו לו מה המצב שלו. המכשיר הזה מראה בדיוק מה יש בגוף של האדם. יש עושים את זה לצאת ידי חובה, ויש כאלה שעושים את זה בצורה יותר יסודית. האדם, מצאנו אדם ירא שמיים, שעושה את זה גם בחצי מחיר וגם בצורה הרבה 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 יותר יסודית, בודק את זה, לא שעה אחת עובר על הכל, אלא 4 שעות עובר על כל הדפים, בודק, מנסה, מעמיק מה המצב, מה צריך לקחת. אז הוא שם לב שבעצם המוח שלו מאוד מאוד חלש, חסר לו חלבונים, חסר לו הרבה בי, ויטמינים של בי, חסר לו כל מיני דברים, חסר לו הרבה הרבה ויטמין די. היה עוד כמה דברים שחסרים, לא זוכר את כל הרשימה, אבל הוא התחיל לקחת אותם, אין, נהיה בן אדם חדש, בסייעתא דשמיא. אז הנה, כמה שבזכות התפילה, זכינו לישועה. יש עוד דבר שכדאי לדעת אותו, שיהיה סייעתא דשמיא לאנשים צדיקים שבאו במטרה לעזור לעם ישראל. זוכר לפני 28 שנים היינו משתמשים בטיפות של הרב יורביץ' מירושלים. טיפות הרב מירושלים. הוא היה גר בכל לבוש מרדכי 3. יום עברו דירה לרחוב חיי אדם, אולי 24 בירושלים, מול מוניות גאולה. טיפות, הוא היה מוכר את זה ב-17 שקל בקבוק, זה הכל. היום אנשים מוכרים טיפות כאלה 200-300 שקל. זה אדם צדיק, ירא שמיים, תמיד חכם, גדול מאוד מאוד, מראשי הבד"ץ של העדה החרדית, שמסר נפש מתוך רצון אמיתי לעזור לעם ישראל, וחיפש בהרבה כתבי רפואה, בפרט של הרמב״ם, ולמד הרבה חוכמה של צמחים, ויש לו חוברת שלמה, כמעט של 100 דברים, שיעילים מאוד, שווה מאוד לנסות את זה, אדם שנזקק, יראה שם הרבה הרבה דברים של חיזוק, שלפי מה שזכור לנו שהיינו משתמשים בזה, זה היה עוזר יותר מהרבה הרבה דברים יקרים. וזה נראה סייעתא דשמיא, שתמיד חכם כזה גדול, שכאב לו המצב של עם ישראל, והלך וטרח ועמל ויגע, הקדוש ברוך הוא נתן לו סייעתא דשמיא לייצר דברים טובים ומועילים, אבל מה באמת טוב, רק תפילה לקדוש ברוך הוא, יהיה סייעתא דשמיא. אבל זה דבר שצריך לזכור אותו ולדעת. יש גם בדבר דומה לזה טיפות של הרב גרינמן, גם כן היה עליהם קטלוג מסודר לכל דבר. יש ייחודיות מיוחדת בטיפות של הרב מירושלים, יש שם גם טיפות מאוד חזקות לנסיגת חניכיים, טיפות מאוד חזקות לרוגע, לשלווה, לאיזון הנפש, לכל מיני דברים מאוד, מאוד טובים. יש לו לבעיות בקיבה, זה מה שהשתמשנו, כל מיני דברים מאוד מאוד טובים, בסייעתא דשמיא. עכשיו, אדם מנסה, לא תמיד צריך להתפעל לקדוש ברוך הוא שידע מה כמה לקחת, מה המינון, מה להפסיק, מתי. מצד אחד, לא להתרגל. יש תקופה שכן צריך יום יום, ויש תקופה שצריך קצת להוריד, לתת לגוף לבד. כל הדברים האלה זה על ידי תפילה, שאדם יתפעל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא פותח לו שערי סייעתא דשמיא. בזכות הבעל שם טוב הקדוש, שהעם יתפעל, ישלח דברו וירפא מלב משחיתותם. תפלל אבינו שבשמיים, שברחמה רוב חסדיו יראה בעוני הגדול של עם ישראל, מה שעובר עליהם, וידאג, בעזרת השם, יהיו רחמים מיוחדים על כל יהודי, להפוך את כל החולאים לרפואות, את כל החולשות לחיזוקים טובים, יהיה חורף בריא, בלי וירוסים, בלי מחלות, בלי נזקים, הוא יציל את עם ישראל מכל אוכל שלא טוב, מכל כדור שלא טוב, מכל זריקה שלא טובה, כל אחד מה שטוב לו, במינון הנכון, בביטוי הנכון, המזון הכי טוב, את המזור הכי טוב, ניקוי כל הרעלים, הכל יהיה באור פניו יתברך, שנוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עבודת הקודש בשמחה, בטוב לבב, זכות עבודה והצדיקים, אמן כן יהי רצון.